שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, פרק י"ב, פסוק ח'. אז להזכיר לכולנו במה מדובר, יש לאברהם אבינו שתי משימות שהוא מעוניין למלא. האחת שאנחנו קוראים לה התוכנית של אברהם, והשנייה שאנחנו קוראים לה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. התוכנית של אברהם, לפי מה שלמדנו, היא להקים דת מונותאיסטית קוסמופוליטית, שמטרתה להביא את כל העולם כולו להכרה במציאות השם, בהכרח של עבודתו, וממילא ביצירת העושר, הקדושה של חיי היחיד על ידי כך. כלומר, אברהם אבינו מלמד, שמי שמאמין באל אחד, עובד את האל האחד, הולך לפי רצונו של האל האחד, הוא בסופו של דבר מאושר, וגם, יש להניח, גם קדוש. כל המשימה הזאת, אפשר לסכם אותה בביטוי אחד, קדושת הפרט. הקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם ואומר לו, אני דורש ממך משימה אחרת, והיא קדושת הכלל. כלומר, להקים אומה. אומה שיש לה טריטוריה, שהיא פועלת כישות פוליטית, כלומר, מדינה בסופו של דבר. המעבר בין המשימה הראשונה למשימה השנייה, הוא בעצם המעבר בין הדת לבין הפוליטיקה. עד אז אברהם התעסק בענייני דת, מכאן ואילך הוא מתעסק בענייני פוליטיקה. לפי מה שראינו, יש אצל אברהם איזשהו חיכוך בנפש ביחס לזה. החיכוך הזה שמצוי אצל אברהם בעצם מצוי אצל כל יהודי, אצל כל אדם אפשר לומר, ששואל את עצמו האם המשימה הלאומית היא א' אפשרית, כי זה הרבה יותר קשה, להגיע לקדושת הכלל מאשר לקדושת הפרט, ב' האם זה מוסרי, האם זה לא גזעני, בעצם ההתייחדות של אומה בין האומות, שטוענת שהיא משרתת את העולם כולו, יש בזה לכאורה איזה מין יומרה, איזה גאווה, ויש בזה גם משהו לא צודק, למה להבדיל בין אדם לאדם. כלומר, השאלה של הגזענות של היהדות נשאלת כבר בראשית הופעתה, תוך כדי ההתנגדות של המייסד. כן, זה מה שראינו. הדבר הזה הוליך, לפי איך שלמדנו את הפסוקים, ליציאה כפולה של אברהם מחרן, האחת כדי לממש את התוכנית האלוהית, השנייה כדי להמשיך את התוכנית הקודמת שלו, על ידי ההתלהבות אליו של הנפש אשר עשו בחרן. כל זה זכור לכם, נכון? כן, זכור. כן, כן, יפה מאוד. בעקבות ההתגלות בשכם, אברהם בעצם עוזב את הקבוצה שהוא הביא איתו, והוא ממשיך לבדו בתוכנית האלוהית. בואו נקרא בפסוק ח', ויעתק משם ההרה. הוא היה בשכם, שכם כידוע בעמק, והוא נעתק משכם ההרה. מקדם לבית אל וית אהולו. אם הוא נטע אהולו ולא את אוהליו, זה סימן שהוא עכשיו לבד. האם הוא לגמרי לבד? לא, ברור שהוא גם עם אשתו. והדבר הזה רמוז על פי דברי חכמים בה שבסוף המילה אהולו. אהולו צריך לעיית א' ה' ל' ו'. ואילו כאן יש לנו א' ה' ל' ה'. סימן שהוא גם את אשתו לקח עמו, אהולה. והוא אפילו מלמדים מזה דרך אחרת שצריך לטות את האוהל של אשתו לפני שהוא נוטה את האוהל שלו. אנחנו גם נראה מההמשך שהוא נמצא גם עם לוט, אבל לוט זה המשפחה הקרובה. או שמה נאמר, לוט מתלווה אליו למרות זאת. אבל בכל מקרה, אנחנו רואים כאן התמעטות לכאורה של הקבוצה. הקבוצה הגדולה נשארה בשכם, ויותר מזה, לפי מה שאפשר להבין, הקבוצה הזאת גם יסדה את העיר שכם. או. ויעתק משם ההרה. אני קורא עכשיו את הפסוק. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל. וית אהולו בית אל מים והעי מקדם. ויבן שם מזבח לשם ויקרא בשם השם. מה זה המקום הזה בין בית אל ובין העי? המקום הזה כעת לא כל כך חשוב לנו להבין איפה זה. אבל בגלל המשך הפסוקים, מה שאנחנו נלמד בפרק הבא, חשוב לנו לדעת איפה זה. בין בית אל ובין העי, ככה המחקר של השנים האחרונות מורה, אני חושב הרב יואל בן נון באחד המאמרים שלו הצביע על כך, בין בית אל ובין העי נמצא הר. הר הנקרא בשם הר בעל חצור. עכשיו, כיוון שמה שאני הולך להגיד הוא סוד צבאי, אני מבקש לו לגלות את זה, יש שם בסיס צבאי של חיל האוויר והמודיעין, אבל אל תזכרו את זה, גם אל תעבירו את זה הלאה. אז על הבסיס, על ההר הזה, כן, נמצאים בבסיסים האלה. מדוע? כי זה ההר הגבוה ביותר בשומרון. ההר הגבוה ביותר. עכשיו, מה רואים מן ההר הזה? מן ההר הזה רואים דברים מעניינים מאוד, אבל זה בתנאי שיש ראות טובה. וכשמגיעים למקומות כאלה, אנחנו צריכים להאמין למדריך. המדריך אומר, אם הייתה כאן ראות טובה, היינו רואים את זה ואת זה. מדוע כאשר מטיילים עם המדריך, בדרך כלל אין ראות טובה? הסיבה היא שהראות הטובה באה מיד אחרי הגשם. כשיורד גשם, פתאום רואים למרחקים גדולים מאוד, אבל זה לא הזמן שמטיילים בו. האדמה בוצית וכדומה וקר. לכן לא נותר לנו אלא לטייל בקיץ, כשיש הרבה אובך, ולהאמין שאכן משם רואים את. מה רואים מהר בעל חצור, בין בית אל ובין העי? אם פונים מערבה, רואים את הים התיכון. אפשר לראות משם את הים התיכון. צפונה אפשר לראות את החרמון. מדרום את רמת הנגב. וממזרח את מדבר ערב מעבר לרבת עמון. כלומר, זאת נקודה אסטרטגית מאוד, שבה אפשר לראות כמעט את כל ארץ כנען לפחות. עד הפרט אי אפשר, אבל את ארץ כנען אפשר לראות, פחות או יותר, כולה. כן? זה משמעותי מאוד, לא בשביל עכשיו, אלא בשביל ההמשך. תזכרו את זה, כשנגיע לבין בית אל עוד ביני, וביני עוד פעם, זה יהיה משמעותי. ויבן שם מזבח לשם, ויקרא בשם השם, זה טבעי אם כן שאדם שרוצה לרשת את הארץ, יבנה את המזבח במקום שבו רואים את כל הארץ. זה כאילו מגדל השמירה של בעל הבית. ויקרא בשם השם. וישא אברהם הלוך. אגב, הביטוי ויקרא בשם השם הוא שונה מהביטוי שראינו בפרשת בראשית. ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. כלומר, אנחנו רואים שהקריאה בשם השם החלה דורות רבים לפני אברהם אבינו. ואז מה הוסיף כאן אברהם? ויקרא בשם השם. יותר מזה, חז"ל משבחים את אברהם על זה שהוא קורא בשם השם, ואת אנוש מגנים על זה שהוא החל לקרוא בשם השם. מה ראו חז"ל להבדיל בין זה לבין זה? זאת מניין לך שהחלה עבודה זרה בימי אנוש?
הם יקבלו כל העבודות של הקדוש ברוך הוא, יקבלו לשמש השם, השיתוף, לא על השיתוף האלוקי.
ככה אתה מסביר את הפסוק, לקרוא בשם השם, שהם קראו לנבראים בשם השם. ואז למה שלא תגיד את זה על אברהם? ויקרא בשם השם, אולי אברהם קרא למזבח בשם השם, אולי קרא לעצים בשם השם, או להר, כן? כלומר, מדוע כשמדובר על אנוש, חז"ל, מחפשים אותו, ואילו כשזה אברהם, מחפים עליו.
כשמדובר על אז החל.
נו, ואז מה?
ההכלה הייתה כאילו שהייתה, הקדוש ברוך הוא היה נוכח בבריאה, אבל התחילו, חיצו איזה צורה לשבח, אבל לא יכלו להתקדם הלאה מהשם.
אבל מניין לך שהפסוק צריך להיות מפורש באופן הזה? כלומר, אם תגיד שכל מקום שכתוב, שקראו בשם השם, זה עבודה זרה, אז זה בסדר. הבעיה היא שזה לא תמיד ככה. פה זה לשבח, שם לגנאי. צריך למצוא סיבה, כן?
פה זה בין שם מזבח
השם,
שמה זה
השם
ילד.
ושמה זה?
בפסוק, משה גמור יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז יקרא את כל השם.
נו, ואז מה? ממש משכנע. ממש משכנע. לא, אני אגיד לכם את ההסבר הפשוט. אבל תיפגעו. אני מזהיר פשוט מאוד. החלו ולא גמרו. להתחיל ולא לגמור, זה עבודה זרה. מדוע? כי ברגע שמתחילים לקרוא בשם השם, הכוונה שיש התחלה של אינטואיציה אלוהית. אז היא בהכרח חלקית. עבודת השם חלקית, זה עבודה זרה. זאת המשמעות. לכן, אברהם הוא שונה בזה שהוא לא החל לקרוא בשם השם, הוא קורא בשם השם כולו, הוא מחל וגומר. ואז יש פה תפיסה אוניברסלית של האלוהות, כוללת של הכל. או, ויקרא בשם השם. וישא אברהם. הלוך ונסוע הנגבה. כלומר, הוא בן בית אל ובן ההי, והוא נוסע הנגבה. לאן הוא רוצה להגיע? באר שבע. למה לייצר שם? אבל לאן הוא יגיע? הרי הוא כבר הגיע אל הארץ, וכשהקדוש ברוך הוא אמר לו לזרעך את הארץ הזאת. אז סביר מאוד שזאת הארץ שבה הוא צריך לעצור. למה הוא ממשיך בעצם? לאן הוא רוצה להגיע? הלוך ונסוע. הוא כל הזמן הולך ונוסע. הנגבה. ההסבר הוא פשוט מאוד. מה אומר רש"י? קודם כל, מה אומר רש"י? מה זה הנגבה? לכיוון ירושלים. הוא הגיע? אז זאת אומרת, זה לוקח לו עוד 54 שנים, ואז הוא יגיע לירושלים. כלומר, רש"י, כשהוא כותב שהוא יגיע, שהוא הולך לכיוון ירושלים, בעצם מדבר על שם השלבים המאוחרים מאוד של החיים של אברהם. אז יתברר שהנסיעה שלו הייתה לכיוון ירושלים. אבל כעת לאן הוא רוצה להגיע? כן, מה יש מדרום לארץ ישראל? אורס מוחמד, אבל שם אין הרבה מה לעשות. מן הסתם שהוא רוצה להגיע למצרים. וזאת מדוע? משום שאברהם אבינו, כידוע לכם, יש לו כוונות גדולות לתיקון האנושות כולה. אז איך הוא יסתובב? הוא יסתובב במוקדי התרבות הגדולים. שם הוא ישפיע את השפעתו. הוא ניסה באור כסדים, לא בדיוק הלך. בחרן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעזוב. הגיע לארץ ישראל, עבד לא רע. כבר הקים מזבח, והקדוש ברוך הוא אפילו הבטיח לו את הארץ. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תצא? לא אמר לו, אל תצא. אם כן, ברור, בפשטות, אם אני הייתי אברהם, הייתי אומר, בסדר, ממשיכים הלאה. נתחיל להשפיע על האנושות במקומות המשמעותיים. ולכן אברהם נוסע הנגבה למצרים. והראיה שזה אכן מה שקרה. בואו נראה. ויהי רעב בארץ. וירד אברהם מצרימה. עכשיו תגידו, אבל הוא התכוון ממילא. נכון. אבל הקדוש ברוך הוא סידר שזה יהיה על ידי הרעב. כדי שלא יהיה פגם בירידה שלו. אבל עצם הרעיון של הירידה שלו לשם היא משמעותית. זה חלק מן האג'נדה הבסיסית של אברהם. הוא צריך לנסוע למצרים. ויהי רעב בארץ. אז אם כתוב ויהי רעב בארץ, אני לומד מזה שהיה רעב. נכון? אם כתוב ויהי רעב בארץ, סימן שהיה רעב, נכון? נכון. יפה. וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. מה אני לומד מכי כבד הרעב בארץ? שהיה רעב. אבל כבר למדנו את זה בהתחלה. אלא מה תגידו לי שפה הכתוב הוסיף כבד. אז תכתוב, ויהי רעב כבד בארץ. וילך אברהם מצרימה לגור שם, וירד אברהם מצרימה לגור שם. ואני מבין שזה בגלל שהרעב כבד בארץ. או בכלל אפשר היה לכתוב, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ, בלי ויהי רעב בארץ בהתחלה. כלומר, הפסוק אומר דבר מיותר. מזה אנחנו למדים שכנראה היה שני רעבים. ויהי רעב ראשון בארץ, כי, ואברהם יורד מצרימה, כי כבד הרעב השני בארץ. איזה סוגי רעב מצאנו? הרעב המצוי זה רעב ללחם ולמים, נכון? רעב ללחם. אבל אומר לנו הנביא, הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. נו, מה אנחנו למדים מזה? שיש גם רעב שהוא רוחני. עכשיו זה מסביר מדוע אברהם יורד מצרימה, כי כבד הרעב בארץ, באיזו ארץ? במצרים. יש רעב כלכלי בארץ כנען, ובמצרים יש רעב רוחני. אברהם יורד אם כן למצרים, על מנת לפתור את בעיית הרעב ההוא. כן, בבקשה. אכן כדבריך כן הוא. אני בהחלט מקבל שהרעב הוא בעולם כולו. בארץ יכול להיות העולם כולו. יש רעב כלכלי בכל העולם כולו, ויש גם רעב רוחני בכל העולם כולו. הרבה פעמים הרעבים האלה קשורים זה לזה. מסיבה פשוטה. כשיש רעב זה סימן של מה לאכול. מי אמר של מה לאכול? תמיד יש מקום בעולם שבו יש אוכל. אלא מה? החלוקה של המזון איננה שווה. מדוע חלוקת המזון איננה שווה? בגלל הבעיות המוסריות. אם לא היו שאלות, אם לא היו בעיות מוסריות, אנשים היו מתחלקים במזון. ואז לא היה רעב. ומדוע יש בעיות מוסריות? בגלל חיסרון ערכי. אם יש חיסרון ערכי, יש רעב רוחני בארץ. יש קשר בין הדברים, זה לא סתם. לכן לא בכדי, יוסף הצדיק חשב לפתור את הבעיות הרוחניות של העולם כולו דרך המנוף הכלכלי. או, אנחנו נראה אם זה הצליח, לא הצליח, אבל הרעיון הוא לא מופקע. יש היגיון מאחורי הרעיון. ויהי. כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי, כי אישה יפת מראה את. תראי איזה יופי. בגיל 75, בעל יום אחד אומר לאשתו, את יודעת, את יפה. וואו. מה? מגלה. כן, אומרים חזל, שעד אז הוא ידע, אבל לא ראה לנכון לדבר על זה. זה לא היה חשוב. מגיעים למצרים, זה מתחיל להיות חשוב. והיה, עכשיו נשאל את השאלה, מה זה אישה יפה? מה פירושה מי שהיא יפה? מה קורה למי שהיא יפה? היא מושכת, היא מושכת. אנשים נמשכים אליה. וזו המשמעות אם כן של אמנו שרה. היא יפה, היא מושכת. את מי? את העולם כולו. רוצה להבין למה היא מושכת העולם כולו? מה זה היופי הזה? בכלל, אנחנו רואים הרבה פעמים בתנ"ך שמספרים לנו על הצדיקים שהם היו יפים או יפות. נכון? יוסף, יפה תואר. על האימהות שהן היו יפות. אפילו על אסתר המלכה, אמרו, והנערה יפת תואר. מה זה בא לספר לנו? אז זה יכול להיות סתם מגזינים לשטויות, כן? היא יפה, מלכת יופי וכדומה. או שזה בא לומר לנו משהו הרבה יותר עמוק, שהם היו צדיקות באמת. כי אם היא צדקת, אז היא יפה מבפנים, אז היא חייבת להיות יפה גם מבחוץ. כלומר, מדובר בעולם שבו יש התאמה בין הפנימי לחיצוני. העולם הזה נעלם מאיתנו מאז, כך אומרים חכמי הקבלה, מאז חורבן בית ראשון. מאז חורבן בית ראשון, צינורות השפע בעולם נשתברו, יש נזילות מצינורות, יש צינורות עקומים, ולכן אין התאמה יותר בין הפנים לבין החוץ. אבל בעולם מתוקן, בעולם נגיד שבו הייתה נוכחות אלוהית משמעותית, יש התאמה בין הפנים לחוץ, אז אם אומרים שהיא יפה, זה סימן גם שהיא צדקת. כן, בבקשה. אתה שואל מדוע הוא לא אומר את זה בהווה? אני אסביר לך, רגע, הבנתי את השאלה. התשובה היא שבעברית תנכית כמעט ולא קורה, חוץ ממקרים חריגים שמשתמשים בהווה. משתמשים או בעבר או בעתיד. נכון? השימוש בהווה שהוא כל כך מקובל בימינו, מתחיל מתקופת המשנה, אבל הוא לא בעברית הקדומה. כן? יפה, יפה. אז כנראה שהיא התחילה להיות יפה אז, ואני אסביר למה. היופי זה, זה המשיכה של העולם כולו אליה. ממתי זה מתחיל להיות שכל העולם נמשך אליה? משעה שהיא הבסיס, היא הרחם, שממנו יתוקן העולם כולו. ואז כולם רוצים להשתלט על הכוח הזה. כלומר, זה שכולם רוצים להשתלט על שרה, זה לא מתוך תאווה בהמית. אנחנו נראה את זה בהמשך. אלא בגלל שמאבחנים ששרה היא זו שנושאת בתוכה את כל האנרגיות שעתידות לתקן את העולם כולו. רוצים אותה. ולכן, עד אז אי אפשר היה לומר שהיא יפה. כי היא לא הייתה יפה במובן הזה. וזה מה שגם אברהם יסביר בהמשך. תראה, כלומר, יש פה יופי מיוחד. לפני כן, השם המקורי של שרה היה... מה פתאום? עסקה. נכון? ראינו את זה בפרשה הקודמת. אבי מלכה ואבי עסקה. מה זה עסקה? אומר רשי. מה ש? לא, כמעט. שהכל סכין ביופיה. דבר שני, אומר רשי, שהיא סוחה ברוח הקודש. יש כנראה קשר בין שני הפירושים. כלומר, שרה הייתה בהתחלה אישה רוחנית מאוד, שוחה ברוח הקודש, וכל העולם כולו שוחה ביופיה. זאת אומרת שכולם מושפעים מרוח הקודש שבה. פתאום, משום מה, אברהם שינה את שמה, או היא שינתה את שמה, למה? שרי. ותהי שרי עקרה. מאותה שעה שהיא עוברת מעסקה לשרי, היא הופכת להיות עקרה. מה זה שרי? השרה שלי. היא הופכת להיות משהו פרטי, פרטיקולריסטי. זה נעשה עקר. מתי היא תחזור להיות פוריה? כשהיא תהיה שרה. שרה לעולם כולו. או? זה ההבחנה. שרה היא לא רק לבעלה, היא לעולם כולו. ולכן העולם כולו רוצה אותה, זה לא במקרה. כלומר, יש אישויות שהן כלליות. כן, למשל, כתוב על משה רבנו דבר מאוד מעניין. חז"ל אומרים במדרש, והביטו אחרי משה, שכולם חשדו את משה באשת איש. ובאיזה אישה חשדו אותו? כל אחד חשד את משה באישה שלו. אז הוא נחשד על 600 אלף נשים. כן? 600 אלף נשים, כן, נחשדו שיש להם קשר עם משה. מסביר המהר"ל מפראג, כי משה הוא לא אישיות פרטית, הוא שייך לכולם. כיוון שהוא שייך לכולם, אז כולם חושדים. מובן, יש אישיות כזאת. לכן גם משה היה מוכרח להתחתן עם גויה. כי הוא לא יכול להתחתן עם משפחה ספציפית בישראל. הוא מתחתן עם כלומר, הוא מעל כולם. אז הוא בא מבחוץ. בסדר? בבקשה.
יפה, יצחק לא מוגדר כיפה, הכל לא מוגדר כיפה, משה לא מוגדר כיפה.
יעקב מוגדר
מחלוקת בגמרא נראה, זאת אומרת, אם הרב מגדיר את היפה כשלמות בין הפנים לחוץ, כן, זה מצפה שגם לעבוד אם הוא נראה כאן. הרב ציין רק את יוסף.
למה לא נאמר על אברהם ועל יצחק ועל יעקב שהם יפים? מסיבה פשוטה, היופי של אברהם, יצחק ויעקב בא לידי ביטוי בנשיהם, שהאישה היא זו שמוציאה אל הפועל את האנרגיה הזאת שמולידה את האומה. הוא יפה דרך אשתו. הלאה. והיה, מה? נו.
אז אבל אנחנו יודעים שאישה יפה בשרתה.
נכון, זה בדיוק הבעיה. זאת אומרת, בספר משלי יש קושי. איך היא יכולה להיות גם יפה וגם שרתה? זה החריג. כלומר, זה משהו שלא נורמלי.
זה
החריג, בדיוק העניין, כן. והיה כי יראו אותך, מה? נכון. ולכן כולם רוצים אותו בשלטון. יש כנראה קשר. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו, אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. מהו מספר האסונות שאברהם צופה? שניים. האחד, יהרגו אותי. שתיים, אותך יחיו. שני אסונות. מובן? ודאי שזה אסון. זאת אומרת, למה יחיו אותם? אולי תזכור את הפסוק, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון. בשביל מה? מה יעשו עם הבנות? תהיינה למצרים. אהה, זה מעניין מאוד. אם הבנות של ישראל תהיינה למצרים, הוולדות, מה יהיו? יהודים יהודים לפי ההלכה ומצרים לפי הזהות. זאת אומרת שהמטרה הייתה להפוך את מצרים לעם הסגולה על ידי ההשתלטות על כוח ההפריה הישראלי ולשעבד אותו, למזג אותו בתוך המצריות. ולכן אפשר להבין, שרה יפה, כל העולם נמשך אליה, כל העולם רוצה להיות ישראל. ישראל שבפוטנציה, זה התחיל להופיע במציאות, זה התחיל להופיע בעולם. מכאן ואילך מאבחן אברהם את המשיכה של העולם כולו אל שרה. לכן הוא אומר, יש פה שני אסונות, יהרגו אותי, עוד יותר חמור, אותך יחיו. אז בוא, אז נשאלת השאלה, אז למה הוא ירד למצרים? כאן הוא צריך להסביר לשרה, אז מה אנחנו עושים פה? אתה צודק? אם רינה, בוא נבדוק. פסוק י' ג', אם רינה, אחותיית. למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי מגללך. לכאורה הוא מתעסק רק בעצמו. יותר מזה, מה פירוש ייטב לי בעבורך? מה אומר רשי? ייתנו לי מתנות. מאיפה רשי לקח את זה? שבכתוב הוא לאברהם מטיב בעבורה והיא לא צאן ובקר. אז אם כן, אברהם אומר, תראה, כדאי שתגידי שאת אחותי, ככה אנחנו נרוויח שני דברים. א', אני אקבל מתנות. שתיים, אני אחיה. הסדר, רגע, הסדר של הדברים לא מסתדר. אם אתה רוצה, כלומר, ברור שאם אדם מת, מה זה מועיל לו שהוא קיבל מתנות? לכן לכאורה היה צריך קודם כל שהוא יגיד כדי שאני אחיה. אם כבר אני אחיה, גם נרוויח מזה כסף. אבל הוא אומר, למה ייטב לי בעבורך? חוץ מזה אני אחיה. כאילו סדר הערכים שלו לגמרי לא מסודר. גם על שרה, מה עם שרה? הרי הוא צריך לדאוג לשרה לכאורה. מה קורה כאן? יש פה הרבה שאלות. על כל השאלות האלה נצטרך לענות בפעם הבאה. שלום.